רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים, ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית כי אני חייל. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואתם מאזינים וצופים ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם שמשדר 24 שעות, תכנים, מוזיקה, אקטואליה ועוד ועוד. והיום נדבר על משהו שהצבא בעצם בנוי עליו, מושתת עליו נקרא לזה, מנהיגות. למה צריך מנהיגות בצבא? איך מפתחים מנהיגות בצבא? איך מיועד לשירות או מישהו כבר חייל ורוצה לצאת לקצונה ולהיות מנהיג בצבא, להיות מפקד? איך הוא יכול לפעול? האם הוא יכול להיערך כדי להיות מתאים לקצונה או כדי להימצא מתאים לקצונה? וכדי לענות על כל השאלות האלה, נמצאת איתנו באולפן רב סרן במילואים, הילה מזור. הילה, צהריים טובים.
אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
מצוין, אז בואי נציג אותך בצורה רשמית. אז כמו שאמרנו, הילה היא פורשת צה"ל, היא שרתה בבית הספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר, ובאמת עסקה ככה בנושא של פיתוח מפקדים, גם בהיבטי קורסים וסדנאות לקצינים ולנגדים, וגם בהיבטי מנהיגות לתוכנית תלפיות, שהיא תוכנית מוכרת ובאמת ככה השפיץ של השפיץ, ואת יועצת ארגונית. תכף נדבר על מה המשמעויות של הדברים. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, למה התחום הזה של מנהיגות, של הדרכה, הוא כל כך מפותח בצבא? הרי בסוף הצבא מטרתו להילחם, לא לפתח לנו מנהיגים לפוליטיקה, בוא נגיד ככה.
נכון, למרות שזה קורה.
נכון, ולכן אני אומרת, זה נראה כאילו, בואו, מפקדים צריכים לקחת אותנו לקרב, מטרתו של הצבא להילחם. מה חשוב כל המסביב?
אני חושבת שקודם כל, כל מי שעוסק בניהול, בטח פיקוד יש לו אלמנט של ניהול, אז הוא נדרש ליכולות מנהיגותיות, אבל בצבא זה אפילו עוד יותר משמעותי, מכיוון שאם אנחנו נלך לקצה של לא יודעת, למצבים האקסטרימיים, הקיצוניים שנדרשים מחיילים, ממפקדים בשירות הצבאי שלהם, זה תמיד יהיה משהו שנוגד באיזשהו אופן את האינסטינקט הבסיסי של האדם.
אוקיי. מדברת על מצבי קרב.
נכון, בוא נלך לקצה, בסדר? ומתוך זה נבין, נלך אחורה למקומות שהם לא קיצוניים, אבל איך זה גם בא לידי ביטוי בהם. אבל אם אנחנו נלך באמת לקיצון, אז שם בעצם אנחנו דורשים מחיילים, ממפקדים, לעשות דברים שהם נוגדים לגמרי את האינסטינקט הטבעי האנושי שלנו.
אוקיי.
האינסטינקט הטבעי האנושי שלנו הוא לפעמים לברוח מהסכנה, לא לעשות איזושהי פעולה שהיא שמה אותנו באיזשהו, אנחנו בגדול מבקשים האנשים לרוץ לתוך האש במצבי קיצון. ולשם כך נדרשת מנהיגות, להביא אנשים
למקום הזה של אחריי.
נכון, ל-state of mind הזה של, כן, אני אלך, ובשביל זה הוא לא, אדם לא ילך סתם, כי אמרו לו, תעשה את זה. נדרש שם איזשהו משהו אחר, איזושהי השראה, איזושהי מחויבות שנוצר, אמון, משהו אחר שנוצר שם במרחב שבין החיילים לבין המפקדים שלהם, שמאפשר לדבר הזה להתרחש, שמאפשר לדבר הזה לקרות. ולכן המנהיגות היא ממש הכרחית, היא חלק, איך נגיד את זה, בתוך עולם הפיקוד, מפקד שאין לו, מפקדת שאין לה את היכולת המנהיגותית, היא בעצם היא לא תוכל להיות מפקדת טובה. אז בתפיסת המנהיגות הצבאית זה ממש מפורט בצורה מאוד, מאוד יפה, אני חושבת.
זאת אומרת, זה משהו אינרנטי.
כן, מפקדים שאין להם יכולות מנהיגותיות, אז מה שיכול לקרות, שני מצבים. מצב אחד, שהם יצטרכו להפעיל כוח, סמכות, להפחיד, וזה לא מנהיגות, אנחנו מבינים שזה לא באמת גם אפקטיבי לאורך זמן. או שהם יהפכו להיות איזשהו כלי ריק שהחיילים מזלזלים בהם, והם יצטרכו לעשות העבודה במקום החיילים שלהם. ואז גם פה אין לנו מנהיגות. אלה שני המצבים בגדול שאפשר להגיע להם אם אין לנו את המנהיגות. ולכן המנהיגות בהגדרה שלה היא היכולת לגרום לאנשים לעשות פעולות, להניע אותם לעשות מעשים, הרבה פעמים גם שלא מכוח הסמכות, וגם לפעול איפה שזה קשה, איפה שאני לא תמיד ארצה, או שיהיה לי קל לעשות את זה. ולשם ככה אנחנו צריכים באמת יכולת מנהיגותית, לגרום לחיילים באמת שזה יבוא מתוך איזושהי, ממקומות אחרים, לא מתוך איזושהי הפחדה או סמכות או משהו מהסוג הזה.
אוקיי. אבל עדיין, אני רוצה רגע להקשות עלייך, דווקא במקום שממנו את בא, דווקא בחיל האוויר, הרי אין את האחריי הזה, זאת אומרת, זה לא שהמפקד מסתער ואחריו רצים כל החיילים. זה, בחיל האוויר זה קצת שונה בסוף, כל אחד או אחת, אחד או שניים נגיד, בכלי טייס. אז אין את האחריי הזה, זאת אומרת, זה יותר מופשט.
קודם כל, אני חושבת שגם יש את זה, אבל במובן אולי אחר, לא עכשיו של הסתערות באיזשהו שדה קרב או משהו כזה, אלא באיזשהם סיטואציות אחרות שהן דורשות איזושהי מחויבות של אנשים לפעול, לעשות משימות מסוימות שאולי לא תמיד אני רוצה לעשות אותם, או מסכימה איתם, דברים מהסוג הזה שהם באמת מאתגרים. ואם את הלכת מאוד לקצה, בסוף חיל האוויר הוא גם מאוד גדול, יש את העולם הטכני, יש לא יודעת מה, בקרה, פיקוח, יש הרבה מאוד מערכים שבהחלט נדרשת שם המנהיגות לפעמים לעשות דברים. אם נלך אפילו לסיטואציה קטנה כמו לעשות איזה משמרת בשבת או בשעה שלא נוחה לי או בלילה או משהו מהסוג הזה, לפעמים כן, אנחנו צריכים להפעיל את המנהיגות גם במקומות הכאילו נראים לנו שם לא צריך מנהיגות כי זה לא בקרב או משהו כזה. ואני מסכימה איתך שיש מקומות כמו אוכלוסיית צוות אוויר, שהיא אוכלוסייה מאוד איכותית, שהרבה פעמים האנשים מגיעים מתוך איזושהי מחויבות פנימית, מתוך איזו מוטיבציה מאוד גדולה, וכאילו נראה לנו שטוב, לא צריך שם מנהיגות, כי הם יעשו את הדברים כי הם רוצים, או משהו כזה. גם שם אנחנו רואים שנדרשת מנהיגות של מפקד טייסת, של סגן מפקד טייסת, להעביר את המסרים, להעביר את רוחה, או את המדיניות של הטייסת. זה נראה כאילו שלא צריך שם מנהיגות, אבל נדרשת שם, יש שם אתגרים מאוד לא פשוטים, בעיקר כי האוכלוסייה היא, זה אתגרים אחרים, אוכלוסייה מאוד איכותית, אז היא תרצה להבין, למשל, כל דבר, למה ככה ולמה לא אחרת, למה אנחנו פועלים בצורה כזאת ולא באיזושהי, אפילו ברמה המבצעית, ברמה המודיעינית, ונדרשת שם איזושהי מנהיגות, איזשהו, יש שם אתגר, אפילו הייתי אומרת, אינטלקטואלי של המפקד, להתמודד עם האוכלוסייה הזאת. אז זה אתגרים מסוג אחר, אבל זה עדיין מנהיגות שנדרשת.
אוקיי, אז בואי נניח ששכנעת אותי שזה משהו אינהרנטי לצבא בכל התחומים. ועכשיו, יושבת בבית אימא של מיועד לשירות או אימא של חייל, ואומרת, אוקיי, הבן שלי רוצה להיות קצין, ומוטב מוקדם ככל הניתן. בסדר? Mm-hmm. קורס קצינים יהודי לצורך העניין. עכשיו, פה אני רוצה רגע אחד לשאול אותך, האם זה בכלל משהו שאפשר להתכונן אליו כשאתה לא מכיר את המערכת הצבאית? כי אתה הרי בא ובקושי היית חייל, בקושי הבנת את המערכת הצבאית, בקושי הבנת מה נדרש ממנהיג בתוך המערכת הצבאית, ואתה כבר הולך להיות או מעוניין להיות בקורס קצינים נניח יהודי.
כן. אז קודם כל אני אגיד, קודם כל אני חושבת שכן. התשובה הפשוטה היא כן. לדעתי אפשר, נכון לשאול קודם כל למה. למה אני רוצה, זאת אומרת, אם האמא מקשיבה לנו או אבא, אז שווה לבדוק עם הילדים באמת, עם המלשב, עם החבר'ה שהולכים להתגייס, אם באמת הם רוצים את זה. ולפעמים אנחנו מזהים באנשים שהם לא רוצים, לא בגלל שהם לא רוצים, אלא בגלל שאולי הם חוששים, או שהם חושבים שהם לא מסוגלים לזה, ואז נכון אולי לעבוד על תחושת מסוגלות או משהו מעשה כזה. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שמלשב או מלשבית, כן, רוצים לצאת להיות מפקדים, להתעסק בתחום הזה של מנהיגות. אני חושבת שיש המון מה לעשות. בשונה, נגיד, אם אני רוצה להיות טייסת, ואולי קצת קשה לי להתכונן.
סימולטור.
כן, או לא יודעת מה, להיות מפעילה של איזושהי מערכת נשק שקשה לי להערך לדבר כזה לפני שאני מתגייסת. בעולם המנהיגות אני חושבת שכן אפשר לעשות איזושהי הכנה מאוד מעניינת, הייתי אומרת אפילו לאחד, אני חושבת שיש המון נגישות למידע בתחום המנהיגות היום. יש ספרים, יש פודקאסטים, מאמרים. אני ממליצה לאנשים ממש להתחבר לחומרים אפילו מהצבא שעוסקים במנהיגות, כמו למשל לקבוצות של חיל החינוך, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. יש אתר של בית ספר למנהיגות, שהוא נגיש ויש בו חומרים ותכנים.
השאלה אם כשאני אקרא מאמר, או נגיד אני אסתכל על איזשהו משהו של חיל החינוך, זה הרי לא יהפוך אותי למנהיג.
שאלה מעולה, שאלה מעולה. לא, זו שאלה מעולה, כי אני אגיד שאת צודקת בעיקרון. אם אני אקרא כל היום חומרים על מנהיגות, אני לא אהיה מנהיגה. אבל מרכיב של ידע הוא מרכיב אחד. יש שישה מרכיבים, אם תרצי, נוכל לגעת בהם. שישה מרכיבים של איך, שלפחות אני עובדת איתם, וגם הצבא עובד איתם, של איך מפתחים מנהיגות. מרכיב אחד הוא מרכיב של ידע. עצם החשיפה לידע מאפשרת לי ללמוד משהו חדש על עצמי, או למסגר לעצמי איזה שהם תובנות שהם, הם אולי יהיו קיימות בתוכי, אבל לא הייתי ערה להם.
אוקיי.
והמפגש עם הידע פתאום גורם לי להבין, רגע, מעניין, נפגשתי עם מודל המנהיגות המעצבת, סתם, או מנהיגות אותנטית, או לא משנה, יש היום מלא פודקאסטים, מלא תכנים, אפשר די בקלות להגיע בלי בעיה לתכנים מהסוג הזה. ואני קורא את החומר הזה, ואני יכולה פתאום להבין משהו על עצמי, איך אני יכולה להיות מנהיגה אותנטית, מה אני יכולה ללמוד על עצמי דרך המפגש עם הידע. אז מרכיב אחד זה באמת ידע. מרכיב שני זה מרכיב של תחושת מסוגלות. דיברנו על זה טיפונית בהתחלה, מסוגלות גם משפיעה על המוטיבציה. ככל שאני לכי אפילו לתחום אחר, לא יודעת מה, כדורסל. אני בא לי לשחק כדורסל, אבל אני לא יודעת להחזיק כדור. אז אם אני אפתח איזושהי יכולת לכדרר, לזרוק לסל, יהיה לי יותר מוטיבציה לשחק כדורסל, כי אני ארגיש יותר נוח, יותר בטוח, יותר יודעת מה לעשות עם הכדור. זה די דומה לעולם המנהיגות. ככל שאני אתנסה או אפעל במרחב הזה, זה יכול להיות מרחבים אפילו מאוד קטנים בתוך הבית שלי, בתוך הקבוצת חברים שלי.
תני לי דוגמה שאני אבין.
דוגמה, אני חושבת שבני נוער בכיתה י' י' ב' שהם כבר מתחילים לחשוב על הצבא, אם הם ילכו למרחבים של תנועות נוער, של מועצת תלמידים, של, לא יודעת, לארגן את הטיול בחופשת הפסח של החבר'ה, של החבר'ה שלי, שאנחנו רוצים, לא יודעת מה, לטוס ביחד, או זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא מרחבים כבר בגילאים האלה של בני הנוער, שבהם החבר'ה יכולים, לא יודעת מה, לחשוב על איזושהי יוזמה שאני יכולה לתרום בקהילה שלי. יש היום רכזי נוער בכל מנהל קהילתי, בכל שכונה, שאפשר להתחבר אליהם, ודי בקלות למצוא מרחבים שבהם אפשר להביא לידי ביטוי, להתנסות במרחב הזה של התרומה לקהילה, ובכל מקום כזה יש גם אלמנט שאפשר להתנסות בו, שהוא קשור לעולם הזה של מנהיגות או של הובלה או משהו מהסוג הזה. אז אם אני אמצא את המרחבים האלה ואני אתן לעצמי להתנסות במקומות האלה, זה נותן המון לאנשים. עכשיו יש אנשים שבאופי שלהם הם לא יודעת מה, הם בצופים, הם בתנועת נוער כזו או אחרת, ואז זה כאילו נורא טבעי. ויש כאלה שרק הם אומרים, טוב, אני רוצה להיות קצין, אבל אז הנה, יש הזדמנות לקחת את המרחב הזה בתוך הכיתה שלי, בתוך השכבה שלי, בתוך במשפחה שלי אפילו, בתוך הבית שלי, ולהתחיל לתרגל את המרחבים האלה שבהם אני עומדת מול הקבוצה, אפילו לא פיזית, אלא וירטואלית, אוקיי?
קבוצת וואטסאפ שאני מנהל אותה, ומחלק משימות, או אחראי על איזושהי משימה יותר גדולה, אבל את אומרת, בצדק זה לא חייב להיות תנועת נוער. זה יכול להיות גם לארגן משהו משפחתי או בקבוצה שהיא קבוצה נוחה לי.
לגמרי, והיא תקבל, וזה מרחב שהוא בטוח, ואז אני גם יכולה ללמוד מזה ולקבל פידבק מהחברים שלי אחר כך, וגם אני יכולה להגיד להם, תשמעו, זה אני, בא לי להתנסות בעניין הזה, כי אני רוצה להתחיל להכין את עצמי למרחבים האלה אחר כך שאני אתגייס. אז בעצם זה מרחב שהוא עוסק בתחושת מסוגלות. ככל שאני אעשה את זה, אפילו בקטנות, בדברים קטנים, מול החברים שלי, מול מקומות שהם
נוחים.
כאילו, כן, פשוטים לי. אז יהיה לי יותר קל לאט לאט להתרחב למקומות שהם, אני קצת יוצאת מאזור הנוחות שלי, ושם אני באמת אולי הולכת להוביל את הטקס, לא יודעת מה, ליום הזיכרון בבית ספר שלי, או משהו מהסוג הזה. אז זה המרכיב השני, המרכיב של התחושת מסוגלות, דרך הצלחות קטנות ודרך התנסויות קטנות, שמתחילים במקומות המאוד קטנים ובמרחבים הבטוחים, ואחר כך הם גדלים.
אוקיי.
מרכיב נוסף קשור לתפיסת תפקיד, זאת אומרת, איך אני רואה, או תפיסת מנהיגות, או משהו מהסוג הזה, זאת אומרת, איך אני רואה את עצמי כמנהיגה? איזה ערכים חשובים לי? איך הייתי רוצה, איך אני יכולה אפילו לדמיין את עצמי כקצינה, כמפקדת על חיילים?
אז זהו, השאלה אם אני יכולה בכלל לדמיין את עצמי, אם אני לקחתי אותך בכוונה למקום הקיצוני של יהודי, קקץ יהודי, ששם אני בכלל לא יודעת איך אני מדמיין את עצמי במדים, אז אני מדמיין את עצמי כמפקדת.
זה שלב באמת מאוד מאוד מוקדם. אני חושבת שאם יש קצינים אחרים במשפחה, חברים, לדבר איתם, זה מאוד מאוד עוזר. זה יכול לעזור ממש לאנשים להבין, וואו, אני רוצה להיות כזו, או אני לא רוצה להיות כזו. זאת אומרת, לפעמים גם כשאני יודעת מה אני לא רוצה, זה נכון. עוזר לי מאוד לדייק מה אני כן רוצה. לפעמים בעצם השיח פתאום גורם לי להבין שאולי אני בכלל לא רוצה לצאת לקצונה.
אולי זה בכלל לא אני.
אולי זה לא מתאים לי בכלל, אולי זה לא... אז העיסוק הזה הוא באמת מאוד מוקדם. צריך להגיד שבאמת כמעט בכל קורס שעוסק במנהיגות שאני לפחות פיתחתי, תמיד היה איזשהו אלמנט של עיסוק בתפיסת תפקיד, בהבנה איזה מנהיג אני, או מנהיגה אני רוצה להיות. כאילו, העצירה הזאת והזמן הזה שאנחנו מקדישים לאיזה מנהיגים אנחנו רוצים להיות, זה משהו שאנחנו לא עושים אותו בדרך כלל.
נכון.
כל כך חשוב לעשות את זה כדי שיהיה לי איזה מצפן מאוד ברור שאני יודעת שלאורו אני רוצה לפעול. אז אני יכולה אפילו לתרגל את זה בקטנות, אם אנחנו עוזרים אחורה לא יודעת מה, לפעילות שאני רוצה לארגן לחברים שלי, אז גם שם, איך אני רוצה לעשות את זה? איזה מין דמות אני רוצה שתהיה שם מול החברים שלי? הדמות המחברת, החברותית, הסמכותית, על מה אני לא מוכנה לוותר, איפה הגבולות שלי? זאת אומרת, כל השאלות
כל
האלה,
הדברים.
כן, הן עוזרות לנו להבין בסוף מי אנחנו רוצים להיות שם כמובילים. אז, אז אמרנו, ידע, תחושת מסוגלות, ותפיסת תפקיד. יש לנו מרכיב של מודעות עצמית, שזה מרכיב, אני חושבת, אולי הכי מעניין, ואולי אולי הכי הרבה אפשר להתעסק בו, נגיד בשלב של המלשבות, נקרא לזה ככה, שלפני הגיוס. אפשר לקרוא לזה איזושהי הבשלה או תהליך של התבגרות, אבל כל התהליך של להבין מה הדפוסים המעכבים שלי, מה הפחדים שלי, מה התכונות שלי, מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי.
שמע לי טיפול פסיכולוגי.
יש לזה איזה נגיעה, את צודקת. בסוף אנחנו צריכים להבין שבבסיס של המנהיגות יש תמיד את העצמי, את האדם שאני, ואני חושבת שדווקא בעידן של היום, שהוא באמת די מטורף מבחינת הדיגיטל, ומלחמות, וכאוס, ושפע של מידע, ומלא גירויים, ומלא אפשרויות, ודברים שבאמת, אם אני חונך אפילו 20 שנה אחורה, לא הרבה, או 10 שנים אחורה, זה לא היה...
זה לא היה ככה, נכון.
זה לא היה הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו היום. אז הבסיס בסוף של כל הדבר הזה, זה העצמי שלי, זה הרבה מאוד מהמודלים החדשים בעולם המנהיגות, מדברים על זה שהכוח של המנהיג, זה העצמי שלו, זה המי שהוא.
ואז, דווקא בגלל זה, אז נשאלת השאלה אם יש שם מקום לעבודה, כי בסוף זה מי שאני. אני הרי לא יכולה לשנות את מי שאני. יכול להיות שאני קצת בשלה יותר או פחות, אבל בסוף יכול להיות שאפשר להגיד שכל השלבים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה טוב ויפה, אבל אם אין לי את זה built in, יכול להיות שזה it's not meant to be.
אז בעצם את מעלה פה את הסוגיה של האם אני נולדתי, נגיד עם היכולת
המנהיגותי,
כן, או שאני יכולה לפתח אותה. זו שאלת השאלות של האם מנהיגותי היא מולדת או שאפשר לפתח אותה. בעבר, אם אנחנו נלך איזה 100 שנה אחורה כזה, אז באמת הגישה הייתה גישת התכונות, היא אומרת, או שאתה...
או שנולדת מלכה, או שלא נולדת מלכה.
בדיוק, בדיוק. אז היא לא נולדת, אכלת אותה, זהו, אין סיכוי. באמת המחקרים ניסו לחפש איזה תכונות, איזה יכולות, אפילו ברמת הגנטיקה, שאנשים יש להם את זה או אין להם את זה, הגיעו אפילו לרמה של גובה. אנשים גבוהים הם...
אז אני לא. אז זה לא שח.
ואז ראו אנשים כמוך.
אנשים קטנים.
כן, הם גם יכולים להיות מנהיגים. לא הצליחו לשחזר.
תראי, ביבי לא כזה גבוה.
כן, יש הרבה דוגמאות של מנהיגים נמוכים ש...
נכון, ברור.
נלך אפילו לנפוליון, הוא לא גבוה ומנהיג. אז... ראו שלא הצליחו, בעצם המחקרים לא הצליחו לשחזר את אותם תכונות. ואז הגישה התפתחה לגישה ההתנהגותית, שאמרה, רגע, מנהיגות זה בעצם היכולת שלי להתנהג בצורה מסוימת. ואנחנו יודעים שהתנהגות זה משהו שאנחנו יכולים לשנות אותו. נכון? Okay. כל עולם החינוך בעצם, אנחנו עובד על היכולת לשנות התנהגות של ילדים, של...
נכון.
אז אם אנחנו יכולים לשנות מנהיגות, אם אנחנו יכולים לשנות התנהגות, אז בוודאי אנחנו יכולים ללמוד או לפתח באנשים מנהיגות. עכשיו, זה נכון שיש אנשים שהם נכנסים לחדר, אנחנו אומרים, וואי, איזה קריזמה, זה...
כן,
הוא נולד עם זה.
זה מולד.
נכון, יש אנשים כאלה, אנחנו מכירים כאלה. אז בסדר, יש אנשים שנולדו עם איזה יכולת, כמו שיש אנשים שנולדו עם גובה, או יש אנשים שנולדו עם יכולת, לא יודעת מה, להכניס את הכדור לסל, מייקל ג'ורדן כזה, כמה שאני לא אתאמן, אני לא אהיה מייקל ג'ורדן, נכון?
נכון.
אבל אם אני אתאמן הרבה, ואני אזרוק הרבה לסל, אני אשתפר.
נכון,
נכון. אותו דבר במנהיגות, אם אני אעבוד על עצמי, על הדבר הזה, על השליטה העצמית שלי, על היכולת שלי להעביר מסרים בצורה ברורה, על היכולת שלי לנהל את עצמי במורכבות הזאת של העולם הזה, על היכולת ליצור קשרים, הזדמנויות, לייצר לעצמי איזשהו חזון. בסוף מנהיגות היא בנויה מהרבה מאוד אלמנטים.
רגע, אני רוצה רק שיהיה לנו סדר. היינו במרכיב הרביעי.
נכון.
נכון?
אנחנו במודעות עצמית בעצם.
אוקיי.
ואז חזרנו לשאלה, בעצם עברנו לשאלה של האם ניתן לפתח או שאנחנו נולדים מזה, כי אמרת שבעצם העצמי נולד נולדנו ככה.
כן.
אז הנה אני אומרת, נכון, נולדנו עם איזשהו סט תכונות וגנטיקה, אבל יש הרבה מאוד אלמנטים התנהגותיים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, לשנות אותם. בעצם כל עולם ההתפתחות האישית, שהוא עולם מאוד הולך וגדל, זאת אומרת, גם בנגישות למידע לעולם הזה, אז הוא עוסק על המרכיב הזה, על המרכיב של העצמי, ועל היכולת לפתח את עצמי. הטענה שלי שזו התשתית של המנהיגות. כפועל יוצא מזה, אנחנו יכולים להגיד לאנשים, חבר'ה, תראו, אתם רוצים לפתח את המנהיגות שלכם, רוצים כבר קצונה יהודי, תתחילו לעבוד על העצמי שלכם, תתחילו לעבוד על ההתפתחות שלכם.
איך אני עושה את זה?
יש המון דרכים, אז אני חושבת, אם הבן אדם לא רוצה עכשיו ללכת לאיזה קורס או איזה סדנה, ואגב, יש קורסים, בחיל האוויר פיתחנו קורס דיגיטלי של מנהיגות תודעתית.
לאזרחי?
נגיש, כן, אפשר להיכנס לקמפוס IL, זה איזשהו פיתוח שעשינו ביחד עם משרד הדיגיטל הלאומי, ביחד עם דוקטור מתי הרלב, זה קורס נגיש, אפשר להיכנס לקמפוס IL, לקחת את הקורס הזה, והנה לכם, בחינם, קורס דיגיטלי להתפתחות שהוא גם ממש...
התפתחות אישית.
כן, שהוא ממש מכוון גם לעולם המנהיגות.
אוקיי.
ויש עוד הרבה מאוד פודקאסטים שלמים שעוסקים רק... תלכו לפודקאסטים של התפתחות אישית, התפתחות עצמית. יש המון, כל מה שקשור למיינדסט ולתודעה ולאימון. יש נגישות מדהימה.
זה היה הרביעי, לפני שאנחנו יוצאות לשיר הראשון, יש לנו עוד?
יש לנו עוד שניים, יש את המרכיב הערכי.
אוקיי.
נכון, המרכיב הערכי מדבר על... טוב, הוא כבר מחובר לצבא, אם אנחנו רוצים
להתחבר... אז בינתיים נשאיר את זה, כי אנחנו עוד בשלב המלשב.
נכון, אבל גם בשלב המלשב אני יכולה להבין מהם הערכים, רוח צהל למשל זה משהו, או ערכי צהל זה משהו שאני יכולה לגשת אליו, לקרוא עליו, ללמוד אותו, להבין, רגע, זה מדבר אליי, לא מדבר אליי, אני מתחברת לזה, לא מתחברת לזה. ככל שאני יותר מתחברת לזה, אפילו באופן טבעי, אז יהיה לי יותר קל גם להמשיך עם זה. והמרכיב האחרון שלא דיברנו עליו, זה מרכיב המיומנויות, שהוא גם קשור כבר ממש ליכולת לרכוש מיומנויות. אפשר לעשות את זה דרך התרגולים, שדיברנו עליהם בתחושת מסוגלות, דרך הקורסים, דרך הנגישות למידע. מיומנויות בדרך כלל אנחנו, דרך התנסויות ודרך קורסים, לפחות בצבא, אנחנו מקנים את זה, כן.
אז כמו שאמרנו, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את קרן פלס, ואז נלך קצת למחוזות אחרים.
יאללה.
אז קרן פלס.
מי ימלא את הרצפה שלי בנעליים רטובות? מי ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה קצובות? מי יחכה לי ברחובות עד שאשוב אליו ובידיו געגועים אליי, געגועים אליי? מי אוהב אותי למרות כל הדקירות בלב בגלל כל הדקירות? ומי יבקש אליי גם כשקשה? אולי תבין שמותר לנו לטעות. למי שעיניים עצובות אושר נכון, מי ישטוף את הכלים שלי בסבון, יקנה לי אבוקדו, יחמם לי את הדם, יחייך אליי לפני שהוא נרדם. כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים. אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בליק וואנקה. אותי באהבה ייתן את התשובה הלא פשוטה, ומי יתגן את הבצל צהוב שרוף חצי שקוף בדיוק כמו שאתה? מי עוד עושה אותי שקטה? היית רעש מושלם, היית רעש מושלם, היית לי רעש מושלם, היית רעש מושלם, היינו רעש מושלם. כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים. תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בלהק וענקה. כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים. אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בלהק וענקה. ימלא את הרצפה שלי בנעליים רטובות, מי ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה קצובות? מי יחכה לי ברחובות?
אז מנהיגות, אנחנו מדברות על מנהיגות, ודיברנו על כל מיני מרכיבים של, של המושג הזה, ואיך נערכים, ואני רוצה לשאול אותך, נניח שנערכנו, והכל טוב, והייתי קצין בצבא, או קצינה בצבא, ואפילו פרשתי רב סרן או סגן אלוף.
אפילו.
או אפילו. יעזור לי באזרחות? כי אני יוצאת עכשיו לאזרחות, ועכשיו אנחנו קצת משנות את הכיוון של השיחה שלנו, ומדברות אולי על פורשים. הייתי ביג בוס, מה שנקרא, כן. בצבא. ושם הסמכות באה מכוח הדרגות, מכוח ההיררכיה, מכוח זה שיש פקודות עבור ואף אחד לא ממצמץ בדרך כלל. ואולי בחוץ זה לא אותו דבר.
זאת שאלה ממש מעניינת וטובה, כי קודם כל יש שונות מאוד גדולה, גם באופי של הפיקוד, בין אם זה שטח או מבצעי לבין מטה, בוא נגיד מטה אולי הוא יותר יתאים או יותר יהיה דומה, נגיד למרחבים אזרחיים, אבל גם לא תמיד, כי לפעמים אנשים יגיעו למטה דרך המבצעי או דרך השדה. אז מצד אחד כן, מצד אחד יש פה, בוא נגיד, רזומה או ניסיון.
שנחשבים בחוץ? כי עכשיו כבר יש לך תמונה.
אני חושבת שכן, זאת אומרת, זה תלוי באיזה ארגונים, כן? יש ארגונים שהאופי שלהם הוא היררכי, ונגיד הם ארגונים ציבוריים וכאלה, אז זה יכול לתת לי שם יתרון מאוד גדול, ויש ארגונים שפחות, שזה מתקבל אפילו בצורה מוזרה. אני עוד יחסית מעט זמן בחוץ, אז אנחנו מדברים פה על חצי שנה, אבל נראה לי שלפעמים מסתכלים על בטח בכירים, מפקדים בכירים, או נגיד בדרגות של ההסעה, ללם, בתור, רגע, שנייה, זה לא מתאים לפה, התרבות הזאת, או אפילו לקצינים עצמם, יש איזה מין ציפייה שהארגונים בחוץ יעבדו באופן דומה, מסודר, בזמנים, בקצב שהיה, שאפיין את הסביבה שהם היו רגילים אליה בצבא, ואיפשהו שם בחוץ זה... זה לא בדיוק ככה.
זה משהו אחר.
כן, ואז נוצר איזה מפגש כזה שמייצר או קונפליקט, או איזה, לא יודעת מה, ירידה בציפיות.
השאלה, אבל אם בחברה אזרחית, נגיד, הגעתי עכשיו לעבוד במקום עבודה אזרחי, הכלים שרכשתי יעזרו לי, או שאם אני רגיל שכולם פועלים מכוח פקודות, אז אולי זה אפילו יהיה מוקש.
נכון. אם אנחנו באים עם איזשהו קיבעון, ורצון להפוך, נגיד, אם אני הולכת להיות מנהלת בחברה אזרחית, ואני באה בדיוק עם אותם סט כלים, מיומנויות, ומה שעבד לי בצבא אני הולכת לעשות, זה יכול לפעול בצורה לא טובה. זה יכול להגיע למקומות לא טובים, אבל אם אני מגיעה עם היכולות האלה, אבל עם איזה פתיחות והקשבה, שאלה המאפיינים דרך אגב של מנהיגות בעידן הנוכחי, ואני חושבת שחלק מהמפקדים, הרבה מאוד מהמפקדים, גם היום יש להם את ההבנה הזאת של הפתיחות גם בתוך המסגרת הצבאית. אז אם הם יביאו את אותה פתיחות, את אותה הקשבה, את אותה יכולת רגע לראות מה קורה שם ואיך אני מתאים את עצמי, בלי לאבד את הסנטר, את המרכז, את הסט הערכים שלי, את מה שאני, את החזון שלי וכן הלאה, אז זה כן מאפשר להם לעשות את ההתאמות האלה, אבל אם אנחנו באים מקובעים, זה יכול לפעול לרעתנו.
אוקיי. מה שעוד ככה רציתי להבין, זה קודם כל, ממה שאת אומרת, אני מבינה שהצבא והחברות האזרחיות, בסופו של דבר, לא כאלה שונים, ויש יתרון גם בלהיות מפקד, ואחר כך לבוא להיות מנהל, כי אתה מגיע קצת יותר מוכן.
כן, הסביבה היא מאוד שונה, ובסוף גם מחיר הטעות. הרבה פעמים, אולי בחוץ יהיה מחיר טעות של כסף, נגיד. כן. ובצבא זה יכול להיות חיי אדם. אז כן. זה מכניס את כל המסגרת הזאת של של האחריות למקום שהוא קצת יותר, כן. ולכן יש פה איזה, זה שונה ודומה, כן?
יכול להיות שבמערכת הצבאית יותר קל לי לגדל מפקדים, כי שם זה, כמו שאמרנו, מכוח ההיררכיה, באזרחות מי שלא מתאים לו, מתפטר, או הולך לוועד העובדים. בצבא אתה לא יכול להתפטר אם אתה חייל, אין ועד עובדים. יכול להיות שזה יותר קל?
אני חושב, לא יודעת אם זה יותר קל, אני כן יכולה להגיד שהצבא מאוד משקיע בתהליכי פיתוח מפקדים, וזה גם שיח שהוא מאוד נוכח, וגם באמת שמים על זה המון מחשבה, מקצועיות, משאבים, וכל הדבר הזה מייצר איזשהם תהליכים מאוד עמוקים, שמאפשרים להגיע לתהליכי פיתוח מנהיגות ברמה מאוד מאוד גבוהה, לפחות מהרושם שלי, אין לי, אני לא... לא הייתי בכל הארגונים, ואני נחשפת לתהליכים מאוד יפים גם בארגונים אחרים, או במרחבים אחרים. אבל אני חושבת שהצבא הוא באיזשהו אופן מוביל איזשהו קבוצה של אנשים, גם שהם מאוד מקצועיים, ממש פיתחו איזושהי מומחיות בעולם הזה, ויש גם חיבור בין האנשים האלה שעוסקים בפיתוח מנהיגות, בחילות שונים, בכל מרחבי צהל, בכל המערכים, ואז נוצר איזה ידע בתוך כל הדבר הזה, שמאפשר לצבא להגיע לתהליכי פיתוח מנהיגות מאוד, ולכן כשאת שואלת אם זה קל, אז אני לא יודעת אם זה קל, אבל זה כן...
זה מאוד מפותח.
מאוד מפותח, כן, מאוד okay. מפותח, ואז זה נותן איזשהו יתרון מסוים, ש... וגם אני חושבת שחבר'ה צעירים יכולים להגיע לתהליכי עומק ב... בהתפתחות המנהיגותית שלהם, בשלבים מאוד מוקדמים, אנחנו עושים רגע השוואות, נגיד, לצוואות מ... לא יודעת מה, ב...
בעולם.
בעולם, כן. אז... אז התהליכים פה הם מאוד מעמיקים, כי מבינים שיש לנו פה איזה מעט אנשים, ואנחנו צריכים כמה שיותר מהר, ותחלופה מאוד מהירה, וכולם מתגייסים, ו... ולכן מגיעים לאיזשהו, ואז... קל, לא יודעת, אבל מאוד מעמיק, מאוד איכותי.
אוקיי, תקשיבי, את מרימה לי להנחתה, כי את אומרת שזה מאוד מעמיק ומאוד איכותי, ועושים את זה הרבה זמן, ויש המון ידע שנצבר, ויש סינרגיה בין כל הזה. יופי, אז כל זה עכשיו מוליד את זה שאפשר מהיום לפתח את הרמטכ"ל הבא? אולי, אולי עושים את זה, אני לא יודעת, אולי יש איזה מיני רמטכ"ל שהולך כן, ומתפתח לנו.
בהחלט כן. אני אלך רגע על המרחב ש, של חיל האוויר, נגיד, okay. אז מפקד חיל האוויר, ברור לנו ש, שהוא יעמוד שם על מגרש המסדרים בקורס טייס.
ו... יודעים אבל לאתר אותו, יודעים... ל...
אני לא יודעת אם בשלב כזה מוקדם,
okay.
אבל בהחלט יש שלבים שכבר המסלול הפיקודי מתחיל להיבנות משלבים יחסית מוקדמים, משלב הממם, נגיד אם נלך לחברה, בכלל אנחנו קוראים להם ירוקים.
הירוקים.
כן. או משלב הקורס טייס, ואיך אתה מתקדם להיות סגן מפקד טייסת, מפקד טייסת, וכן הלאה, יש איזשהו מסלול מבצעי, שברור שאתה עובר דרכו, כדי להיות בתפקיד הבכיר ביותר. אז אני חושבת שכן.
אז זאת אומרת, כבר אפשר להתחיל לצבוע את ה... את האנשים האלה ולהגיד, אחד מהם יהיה פוטנציאל...
פוטנציאל בטוח, כן. דברים, אתה יודע, זה לאורך שנים ודברים משתנים, ויש רצונות שזזים לאנשים ודברים קורים, אבל בהחלט יש איזשהו כיוון, איזשהו מסלול פיקודי, אם אני מסתכלת עליו מהזווית ההדרכתית נגיד, או מהזווית הזאת של פיתוח מנהיגות, אז בהחלט יש איזשהו מסלול שאנשים, אנחנו יודעים שהם עוברים דרכו, בשביל להגיע, בטח בהתפתחות המנהיגותית שלהם, בניסיון שהם צריכים לצבור, בתפקידים שהם צריכים לעשות, כדי להגיע לראש הפירמידה שם.
אוקיי. ואם אני מסתכלת באמת על ראש הפירמידה, נניח אנשים שהיו בראש הפירמידה הצבאית, אחר כך מגיעים לתפקידים ניהוליים בחוץ, פוליטיים, לא פוליטיים, לא משנה, הם באמת מנהלים יותר טובים, או מנהלים טובים כמו שהם היו מפקדים טובים, או שלא בהכרח?
וואו, שאלה גדולה, אני לא יודעת.
אולי נעשה מחקר.
צריך לעשות פה מחקר. גם מה זה מנהיג טוב? זאת אומרת, זה גם שאלה.
נכון.
אם אני מסכימה עם הדעות הפוליטיות שלו, זה יכול להיות שאני חושבת שהוא מנהיג טוב, אבל אם לא, אז הוא לא מנהיג טוב.
לא, אז בואי, פוליטיקה זה באמת משהו יותר טעון, אבל מנהל יותר...
תראי, אני חושבת שיש אתגרים מאוד משמעותיים גם בעולם האזרחי. לנהל, לא יודעת מה, חברת תעופה או לא יודעת, איזשהו חברת הייטק, זה לא פחות מורכב. נכון שיש פה, דיברנו על חיי אדם בעולם, בעולם הצבאי, שהוא מכניס את המקום הזה של האחריות המאוד גדולה, אבל יש אלמנטים של בטיחות במפעלים, יש אלמנטים...
גם שם זה חיי אדם.
נכון, נכון, אז...
את אומרת, אין איזה משהו מובהק שאומר שמי שהיה מפקד, אז הוא בהכרח גם מנהל
אני לא בטוחה. טוב. אני לא בטוחה. אני בסוף מעניין. חושבת שזה קשור לאדם, ליכולות שלו, ללמידה שלו, להתפתחות שלו, גם לניסיון. יש פה ערך מאוד גדול בתהליך הצבאי, אבל אני לא הייתי מזלזלת ביכולות שאפשר לצבור בניהול בעולמות אחרים.
לא, ברור שלא צריך לזלזל בהם, אבל השאלה היא באמת... יש איזה משהו מוכח שאומר שמי שהיה מפקד, הוא בהכרח אחר כך יהיה מנהיג, או לא יודעת, מנהל טוב יותר באזרחות?
כן, אני לא מכירה מחקר כזה, או איזושהי אמירה מבוססת כזאת, אבל מעניין...
מעניין שאף אחד לא חשב על זה, או שיש, ואנחנו פשוט לא...
הנה שאלת מחקר.
כן, מכל מי שמחפש שאלת מחקר, אז בבקשה, לכו למפקדים, תשאלו אותם. טוב. אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית נוספת, נשמע עוד שיר ככה. נשמע את אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי. מישהו צריך ללכת איתי אם אני המפקד, לא? אני לא יכולה ללכת לבד. אז אופרה חזה.
היו ימים חמים, ימי בצורת, פן פני יבשו כסדק אדמה. שדי כמל ולא נותר לקצור את. שאלתי, לחשתי, בשביל מה? החורף שוב היכה בי קור כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי, ומי סדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי, עד מתי? אך לטרב עם רוח ערב, עלינו שר לא על גב ביתי. אני יודעת, אני שומעת, מישהו הולך תמיד איתי. אך לטרב עם רוח ערב, עלינו שר
אנחנו חוזרות לשיחה שלנו על מנהיגות, והקדשנו המון המון זמן למפקד, לזה שבראש. ובצבא אנחנו מכירים שיש גם סגן. יש מקום לסגן כמי שיחליף את המפקד? זאת אומרת, בצבא זה משהו מאוד מושרש, שהסגן פעם יהיה מפקד. השאלה אם זה משהו שבאמת הוא בתפיסה, או שזה מין הכרח כזה מכורח המציאות.
השאלה אם זה תפיסה מבחינה צבאית,
כן,
הכוונה?
כן, זה משהו?
כן, קודם כל אני חושבת שכן. אם אני רגע הולכת לחיל האוויר, אז בכלל, הסגן, בטח בתייסות, יש לו תפקיד מאוד משמעותי, במיוחד כממלא מקום, או כאחראי על איזושהי אופרציה מאוד...
וזה בונה אותו?
בהחלט. אני חושבת שזה חלק, דיברנו אולי על המסלול הזה שאתה עובר בדרך לראש הפירמידה, זה חלק מהמסלול הזה, ואני יכולה לחבר את זה, זה מחקר מאוד מעניין שנעשה, על זה שכדי להיות מנהיג טוב, או מנהיגה טובה, אנחנו צריכים לדעת להיות גם מונהגים טובים.
אוקיי.
אנחנו צריכים גם לדעת להיות אנשים של מספרי שתיים כאלה.
אז זהו, השאלה אם אתה לא... מתרגל להיות בצל.
אני לא חושבת, כי גם מספר 2 או הסגן יש לו אלמנט פיקודי. גם מפקד הטייסת, או לא יודעת מה, מפקד הבסיס, הוא מספר 2 של מישהו.
של מישהו,
כן. זאת אומרת, ראש, הוא בסדר, זה בודד.
גם הרמטכ"ל יש לו מישהו מעליו.
נכון. אז בעצם אנחנו נעים על הציר הזה שבין להיות מנהיגים למונהגים.
אוקיי.
זה אותו ציר, אני רוצה לטעון שזה בעצם באיזשהו אופן אותו ציר.
אוקיי, מעניין.
היכולת שלי להיות מונהגת טובה למישהו, בונה בי גם את היכולת להיות מנהיגה טובה, כי אני מבינה מה קורה שם בצד השני. אני מבינה מה האנשים שם זקוקים, הפקודים שלי או משהו כזה, כי אני בעצמי פקודה, וגם איך שאני מתנהלת כפקודה, מאפשר לתת איזושהי דוגמה אישית לפקודים, איך אני רוצה שהם יהיו פקודים שלי.
מעניין.
כן, לכן זה נושא סופר חשוב לדעת להיות על ה... וגם אני אומרת שזה אותו ציר, כי יש סיטואציות שבהן אני, נגיד, אהיה בסיטואציה יותר מנהיגותית, למשל, כשאני אעמוד ואעביר עכשיו תדריך לחיילים שלי, כסגנית מפקדת טייסת אפילו, ויש סיטואציות שבהן אני, הזהות המונהגת שלי תהיה יותר דומיננטית. אם אני אהיה, נגיד, בפגישה מול מפקד הבסיס, או מול המפקד שלי, מפקד הטייסת, ואז המרכיב שלי כמונהגת יהיה... זאת אומרת, יש לנו איזה מנעד כזה שאנחנו נעים בתוכו, והגמישות הזאת לנוע במרחב הזה היא מאוד חשובה, והיא מאפשרת לנו להיות גמישים ביכולת המנהיגותית שלנו, ולהבין גם מה קורה שם בצד השני, מה זקוקים להם שם החבר'ה שמתחתיי, החבר'ה שכפופים.
זאת אומרת, את אומרת צריך להיות פעם מונהג כדי להבין... מה זה אומר אחר כך כשאתה מנהיג?
כן, אני חושבת שדיברת ליהודי לקצונה בתחילת התוכנית.
בדיוק, זה מה שחשבתי.
זה אחד האתגרים בהכשרות יהודי לקצונה, שנגיד בתוכנית תלפיות, אנחנו מתעסקים בזה במובן מסוים, שהם עוברים הרי הכשרה ארוכה של 3 שנים, הם בעצם לא חווים חוויית חיילות.
זה מה שרציתי לשאול אותך, איך זה מסתדר עם המלשביות? כי בתור קקץ יהודי, ועם זה התחלנו, והנה אנחנו גם סיימות עם זה, אין לך שום מושג מה זה אומר להיות מונהג.
נכון, אז קודם כל, תוכנית תלפיות, למשל, אם אני רגע הולכת למרחב שיותר נוח לי, אז אנחנו כן מייצרים איזה חוויית חיילות
בשלוש שנים.
נכון, דרך זה שנגיד החבר'ה בשנה השלישית מפקדים על חבר'ה בשנה ראשונה ושנייה, והם כן חוברים את החוויה הזאת של להיות חיילים, של אפילו שזה בתוך ההכשרה, אבל זאת הכשרה ארוכה, אז יש זמן ואפשר להתעסק בדבר הזה. באמת ביהודי זה קצת יותר מורכב, ואני חושבת שגם שם בתוך ההכשרה נותנים לזה איזשהו מענה, דרך מפגש עם חיילים, דרך כזה זמן להיות בתוך היחידות ולחוות את זה, פאנלים כאלה של חיילים. נכון שזה לא יהיה כמו החוויה של להיות חייל.
נכון.
תראי, גם בחובלים יש את הסיפור הזה שאתה עובר קורס והופך מיד להיות... אז יש דוגמאות לדבר הזה. אם כי גם בתור קצינים אנחנו תמיד נהיה כפופים למי שמעלינו, אז זה משהו שאני חושבת שברמת המודעות צריך לזכור אותו ולהבין שאיך שאני מתנהגת כמונהגת, מאוד מקרין על איך שהכפיפים שלי התנהגו כמונהגים שלי. בסדר? זה ממש הדוגמה האישית שלי לאיך אני רוצה שאנשים...
התנהגו אליי.
בדיוק. זה גם לתת דוגמה אישית לדעת להיות מונהג.
מעניין.
כן.
אני רוצה עכשיו לקחת אותך למנהיגים שלנו בעולם, נקרא לזה, אפילו לא רק במדינה. יש איזה מין טרנד כזה, שכנראה התחיל בארצות הברית, שהמנהיגים צריכים להיחשף לציבור. ציבור צריך להכיר אותם. אם זה נשיאי ארצות הברית שמכירים את האישה שלהם ואת הילדים ואת הכלב, ומעניין מה האישה לובשת. וגם אצלנו זה נהיה ככה. זאת אומרת, יש את הדוגמה שכולנו מכירים ומדברים עליה, ביבי והאישה והילדים, וכולם נהיים סוג של משפחת מלוכה. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמפתחת מנהיגות, זה חשוב? זה חשוב שאני אכיר את האישה והילדים והכלב?
כן, אז המרכיב הזה של החשיפה הוא מרכיב בעיניי מאוד משמעותי לעולם המנהיגות.
באמת?
כן.
כי חשבתי שתגידי לי, זה צהוב, זה מיותר, זה...
אז אני אשים פה איזה... אבל תלוי מה. בסדר? זה לא, אני לא, אין ציפייה שלא יודעת מה, מק בטירונות, ילך עכשיו ויספר לה, טירונים, לא יודעת מה, על החברה שלו ועל ה... זה לא מתאים.
אוקיי.
אבל כן, יש אלמנט של חשיפה שאנחנו מבינים היום, שהוא מאוד משמעותי, שהוא מאוד מחבר, שהוא יוצר, שהוא מעורר השראה. שוב, תלוי מה אני חושפת. אם אני חושפת ה... לא יודעת מה...
כן.
את הכלב שלי ואת ה... אז לא בטוח. אבל אם אני מספרת, למשל, על טעות שעשיתי ברמה הניהולית, ומה אוקיי. למדתי ממנה, ומה אנחנו כארגון יכולים ללמוד ממנה, זה משהו מאוד משמעותי.
אבל זה מקצועי, זה קל. השאלה אם אני צריכה לחשוף או להיחשף אישית.
כן.
משפחה, איפה אני גרה, ילדים, דברים כאלה שהם יותר אישיים.
כן, אז אני חושב, קודם כל זה לבחירתו של ה... אם מישהו מרגיש עם זה בנוח.
זה מפתח אותי כמנהיג?
אני חושבת שזה תורם למנהיגות, שמכירים שאני גם משדרת איזשהו מסר שבו זאת מי שאני, זאת המשפחה שלי. אני לא רוצה, אין לי מה להסתיר, כל בסדר. יש פה עוד אנשים במרחב שלי שהם איתי, והנה, תכירו אותם, והם חלק ממני, חלק ממי שהם גם תורמים למנהיגות שלי בסופו של דבר. אני חושבת שיש לזה, לא יודעת אם זה מפתח את המנהיגות, אבל זה מחבר את האנשים, זה מחבר את הפקודים. הנה, יש שם אנושיות, יש שם אדם עם זוגיות, עם ילדים, הוא גם אבא. יש פה עוד איזה... עכשיו, צריך להבין, אנחנו בעידן שבו אי אפשר להסתיר שום דבר.
Okay.
הכל פתוח, הכל... הניסיון להסתיר, אני חושבת שהוא רק מייצר איזה, לא יודעת מה, הרבה אנרגיה שאנשים משקיעים, ולא בטוח שיש פה איזה סיבה שאני צריכה להסתיר פה איזה משהו. מה אני כן בוחרת לשתף? זה באמת עניין אישי של אדם, עד כמה הוא רוצה ומה... too much, זה כבר, זה באמת הופך להיות תחושה שהבן אדם מרוכז אולי יותר מדי בעצמו, ואז זה כבר מנתק או מרחיק את הפקודים שלי או את המונגים שלי. אבל אם אני קצת, כן, משתפת מהטיפה על המרחב, מה אני אוהבת לעשות, מה אפילו התחביבים שלי או משהו כזה, זה מייצר איזה חיבור אנושי שאנשים זקוקים לו היום. מעבר לאוקיי, הוא רק המפקד, או רק המפקדת שלי, או רק המנהל.
Okay.
נותן איזה משהו הרבה יותר אישי, שהוא עוזר לבסס או לבנות את המנהיגות שלי מול האנשים שלי. זאת לפחות הדעה שלי.
מעולה. אנחנו ממש, אני חושבת, אפילו פחות מחמש דקות לפני סיום, ואני רוצה ככה, בחמש דקות האחרונות שנותרו לנו, לפני שנגיד לך תודה, לשאול אותך, עכשיו שומעים אותנו מפקדים, איך אני... כמפקדת, יכולה לפתח חיילים שלי, פקודים שלי, לעודד אותם להיות המנהיגים של העתיד, כן. אלה שיובילו אותנו קדימה, בין בצבא, בין במדינה, לא משנה איפה.
כן, אז קודם כל אפשר לדבר על המון דברים, אבל ב-5-4 דקות שנותרו לנו, אולי אני אגיד שהמרכיב המרכזי ביכולת של מפקד לחנוך את הפקודים שלו לפיקוד או בכלל, או גם ברמה המקצועית, זה היכולת לייצר אצלו עצמאות למשהו okay. מסוים. זה המהות של חניכה, לפחות בתפיסה שלי. וכדי לייצר עצמאות אצל הפקודים שלי, אני חייבת לתת להם מרחב לפעול בו, כדי לייצר שם עצמאות. זה גם יעזור לנו, למפקדים, זה יעזור למפקד עצמו, למפקדת, כי אם אני נותנת מרחב לעצמאות, זה משחרר לי. עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו באומס מטורף, המפקדים, באמת. גם מנהלים, לא משנה, לא משנה אם מפקד או מפקדים או מנהלים מקשיבים, זה מייצר, אנחנו חיים באיזה תקופה באמת מאוד מאוד עמוסה, והיכולת, לפעמים זה נראה לנו בטווח הקצר, שאנחנו משקיעים הרבה, ואין לי זמן, וללמד אותו, לתת לו את המשימה הזאת, או את הפרויקט הזה, אבל בטווח הארוך, זה גם מפנה לנו, וגם מאפשר לאנשים ליצור לעצמם איזשהו מרחב, שהוא גם נותן להם להרגיש שהנה, זה שלנו, אז okay. יש להם מחויבות יותר גדולה לדבר הזה, וגם מפתח בהן את היכולת המנהיגותית של הנה, הם מצליחים לעשות משהו, להוביל אותו בעצמם, וזה נותן איזה פתח אחרי זה להרחיב את המנהיגות, או את האזורים האחרים שבהם האנשים יכולים לפעול.
אז את אומרת בעצם, דווקא תשחררו.
זה קשה, זה קשה. נכון. אני יודע שזה קשה.
תשחררו וככה תפתחו אותם, כי על פניו, ככל שהם מתחת לסינר שלי במרכאות, כמו קצת ילדים.
לגמרי.
אז אני יותר חונכת, מלמדת.
כן, תשחררו, אל תזרקו. תשחררו, okay. אבל במובן של כן, אני אהיה שם אם הוא יצטרך אותי, או היא תצטרך אותי, אני אעשה את הבקרות, כי אנשים עדיין זקוקים לבקרה, לא משנה באיזה דרגה הם אפילו. Mm-hmm. בתור סאלית, רסנית, אני זקוקה שמישהו יבדוק מה קורה איתי, מה קורה עם הפרויקטים. זה לא לזרוק ולשגר ושכח. זה כן הליווי הזה, אבל כן ליצור את המרחב לעצמאות, וגם זה מייצר המון עבודה עצמית של היכולת שלי לשחרר שליטה ולתת למישהו אחר. לא דיברנו פה בכלל על המרחב לטעות, ועד כמה אנחנו מאפשרים מרחב לטעות, מה אנחנו עושים כשיש טעות, האם אנחנו שולפים את השוט, או מנסים ללמוד מזה, ודרך זה לפתח את האנשים. אז יש פה באמת הרבה מאוד נושאים שעוד אפשר להרחיב, אבל...
ברור,
אבל
ברור שעוד אנחנו יכולות... להמשיך ולדון בעניין הזה, אבל זה רק מלמד אותנו שבעצם, קודם כל, מה שקורה בחוץ, באזרחות, ומה שקורה בצבא, לא כזה שונה, למרות מה שחושבים.
לפחות ברמת המנהיגות, כן.
כן, ברמת המנהיגות. ברמת פיתוח המנהיגות שדיברנו עליה. Mm-hmm. ושבהחלט הדברים האלה הם... משהו שצריך לעבוד עליו. זאת אומרת, זה הדברים שאני יוצאת איתם מפה. זה משהו שהוא לא רק נולדנו איתו.
נכון, זה אינסופי, האמת. ההתפתחות במנהיגות היא אינסופית. אפשר...
כן, כן. אז טוב, אנחנו מסיימות. אז קודם כל, נגיד תודה להילה שהגיעה אלינו דקה לפני החג לדבר על מנהיגות. היינו יכולות גם לדבר על מנהיגים בסדר פסח, אבל זה בפעם הבאה. אז זהו, אז אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי החג, כמו תמיד, יום שלישי, בין 13:00 ל-14:00, תצטרפו אלינו. כל תוכנית, כמו שאתם מכירים, עוסקת בנושא אחר מרואיין אחר, ואנחנו מסיימים עם מני בגר וגלי עטרי, דואט פרידה. אז שיהיה לנו חג שמח ושקט ושלווה ומנהיגים שיעסקו אך ורק בענייני שלום ודברים כיפיים. דואט פרידה, ביי.
ביי. שכבר דפק בי